אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב. הדרך שלה, הפודקאסט של נעמת בהגשת חגית פאר.
אני ממש נרגשת להיות כאן באולפן ולצאת למסע ביחד איתכן, מאזינות ומאזינים. בחודשים האחרונים, בעקבות המלחמה, חרשתי את הארץ לאורכה ולרוחבה, ופגשתי נשים מדהימות שנתנו לי המון השראה ומילאו את ליבי בתקווה גדולה. אז החלטתי לא לשמור אותן לעצמי, אני רוצה שתכירו אותן. בכל פרק נפגוש אישה מרתקת אחרת, והיום אני ממש שמחה לארח כאן את דוקטור אודליה דיין גבאי. וזאת ההזדמנות לספר כאן שאודליה זכתה לפני מספר שנים במענק מקרן מענקי המחקר של נעמת. מדי שנה אנו מעניקות מספר מלגות מחקר לדוקטורנטיות, מחציתן במדעים מדויקים ומחציתן בנושא מגדר. דוקטור אודליה דיין גבאי היא מומחית לתקשורת בהיבטים של אלימות נגד נשים וזנות. מייסדת המרכז הישראלי לייעוץ מגדרי ומגוון חברתי, ומרצה באוניברסיטה העברית בירושלים, בחוג לתקשורת ובמכללה האקדמית אשקלון, בחוג לקרימינולוגיה. שלום אודליה, קודם כל תודה שהגעת לכאן.
תודה שהזמנת אותי, כיף להיות פה, נעים להיות פה.
בשמחה רבה. הטייטל שלך רווי בעשייה, ובנוסף אליו את גם יוזמת הקוד האתי לסיקור תקשורתי הוגן של תופעת הזנות, ואחת מהמייסדות של המכינה הקדם משטרתית הראשונה בישראל. בנוסף לכל, גם בת זוג ואימא לשלושה. איך עושים את זה? וואו, כל כך הרבה. ואני סקרנית לשמוע על תחילת הדרך. מתי התחלת להתעניין ולחקור את הנושאים שבהם את מתעסקת היום?
אז כן, אז זה לא, זה הכל ביחד. אני לא עשיתי שום, אני חושבת שעשיתי עצירה של רגע, בוא אני אסיים קודם, אני אעשה את כל הילדים שאני רוצה, ואז החיים לא עובדים ככה. ואני מאוד מאמינה ב... בלחיות את הכל כמה שאפשר ומה שאני יכולה לתת, ואני חושבת שזה לא נקודת התחלה, אלא זה איזשהו רצף כזה שאני מתפתחת בו, ואני מבינה עם הדברים שאני עוברת, שאני יותר ויותר פמיניסטית, ואז ההחלטות שלי הן נעשות בהתאם לתפיסת עולם הזאת.
מתי התבשלה התפיסה הזו שאת פמיניסטית, ושידעת להביע מה, כי המילה פמיניסטית, את יודעת, אנחנו מכירות היטב איך היא נתפסת בציבור ובחברה, ולא כולן אומרות, אני פמיניסטית.
נכון, את יודעת, זה, לא תכננתי להגיד את זה, אבל בדיוק לפני שהגעתי, העברתי שיעור, ושאלתי מי מגדיר את עצמה כאן, או את עצמו תואר שני, מי מגדיר את עצמם פמיניסטים.
תני לי לנחש כמה הרימו את האצבע.
אז זהו. אז הם לא. אבל כן, אמרו, רגע, אני בעד זכויות וקידום נשים וכולי, אבל אני לא רוצה להגדיר את עצמי כפמיניסטית. וזה הרבה בגלל יחסי הציבור המאוד מאוד שליליים, שאפשר להיכנס לזה ולדבר רגע למה זה. אבל זה מצב נתון, שיש לזה באמת יחסי ציבור שליליים, ויש איזושהי תפיסה ואיזשהו דימוי של מה זה אומר. ואני חושבת שככל שיהיה יותר דמויות שהן מנפצות איזה שהן מיתוסים וסטריאוטיפים של איך האישה הפמיניסטית במרכאות אמורה להיראות, כי אנחנו הכל, נשים הם מנעד מאוד רחב, ויגידו בקול ברור מבלי להתבייש, אני חושבת שזה משהו שיתחיל קצת לסדוק את הדימוי הזה, אבל אני מתעסקת גם בתקשורת, וגם באלימות נגד נשים, וגם במגדר, ואני מסתכלת, ובאמת אותה את השאלה הזאת, מאלצת אותי, או ככה גורמת לי להסתכל אחורה, ולראות באמת דמויות של נשים שהן חלק מזה, וזה גם בתואר הראשון שלי במכללה האקדמית במכללת ספיר, בסדרות, אז כבר שם פגשתי את דוקטור עינת פרופסור, היום פרופסור עינת לחובר, והחשיבה הביקורתית הזאת ממשיכה הלאה גם בתואר השני עם דוקטור אירית נגבי שלימדה אותי על אונס בבתי משפט ופתאום, ופרופסור אסתר שלי ניומן זיכרונה לברכה ואת מגלה יותר ויותר חוקרות ונשים שהן מנגישות לך ידע ואת אומרת איך יכול להיות שזה קיים, או איך יכול להיות שאף אחד לא יודע את זה, או שלא יודעים את זה מספיק.
או זה שלא מייצא, מדברים את
לא
זה.
לא מדברים ולא מדברות את זה, או שמדברים את זה רק בכותלי, ככה, באקדמיה. זה לא מספיק. כי אם אני באמת, את יודעת, אחרי שאת עושה את התואר השני, את התואר השני שלי גם עשיתי בעברית, ולמדתי הרבה בהקשרים גם של אלימות מינית, ואלימות נגד נשים, דרך התקשורת, וכמה כוח יש לה, ואת מרגישה שאת יוצאת משם ואת רוצה לשנות את העולם, זה משהו שמאוד קשה להישאר איתו.
זה כמה חשוב שבאמת יהיו דוגמאות כאלה, של נשים שעשו את זה, של דוגמה, של באמת שדיברו את זה, מדברות את זה, ומעלות את זה לסדר היום, כמה זה חשוב למען נכון. הדורות הבאים, ולמען בכלל, למען החברה שלנו.
נכון. תשמעי, זה לא רק... הנקודת מבט של התקשורת זה נשים, וזה קבוצות מסוימות של נשים הרבה פעמים, וזה גם פריפריה ומרכז. בתור מי ששאלת מתי, אז אני יכולה להגיד לך שככה, אם אנחנו כבר מדברים בהקשרים של מלחמה כאן, אז אני כסטודנטית לתואר ראשון, הייתי ככה ממש בתוך המלחמות, גם גרתי בסדרות שם כסטודנטית, ואני זוכרת ש... היה לנו, ירד לנו איזשהו קסם, וממש ניפץ את כל הזכוכיות במכללה. זאת היה, זה היה ככה מאוד מאוד משמעותי. היו שם אירועים לא פשוטים, ואז אני חוזרת הביתה להורים שלי, ואני פותחת את החדשות, את המהדורה המרכזית, והמהדורה המרכזית נפתחת בירות מוצלח מעל שמי גוש דן. ואני אומרת, איך יכול להיות שאף אחד לא ראה מה עברנו עכשיו? איך זה מה שחשוב כרגע? וזה כבר, כמובן שכבר, זה הכלים של ההסתכלות הביקורתית בתקשורת, התחילה שם. זאת אומרת, זה כבר משם, ואז את אומרת, רגע, אם אני מסמנת את הזירה של התקשורת כמשמעותית לקידום נשים, לקידום שוויון מגדרי, הרעיון הזה, אז בוא נראה רגע מה התקשורת מספרת לי על זה.
לגמרי. אודלי, אני אשמח שתספרי קצת במה עסק הדוקטורט שלך, ואיך את מטמיעה את המחקר האקדמי בעבודה היומיומית שלך ובאקטיביזם פמיניסטי.
הדוקטורט שלי בעצם, ככה זה בהמשך ישיר, הוא חקר את הסיפור שהתקשורת מספרת לנו על תופעת הזנות בישראל, ודווקא כמי שהגיע מחקר של אלימות מינית, דרך העיניים של התקשורת, אז... הבנתי שלא יכול להיות איזשהו קידום של שוויון מגדרי ולדבר גבוהה על הדבר הזה, כל עוד יש לנו כאן איזשהו ציר דמיוני באמת, שיש בקצה אחד נשים, שמותר לעשות להן מה שאסור לעשות לנשים, בצד השני. ובזמנו עבדתי באמת בכנסת, וכנראה שהחיידק הזה של המחקר היה שם, אז באמת הנושא הזה של צריכת זנות, איסור צריכת זנות, עלה עוד בכנסת ה-19, לפני באמת שהתחילה החקיקה, והוא לא עובר, ובתור מי שמגיעה מהעולם הזה של אלימות מינית, אז לא הבנתי למה זה לא עובר, ואז התחלתי לשאול חברי כנסת וחברות כנסת שהרגישו בנוח כנראה לדבר איתי, כי אני לא עם הכובע של החוקרת, ואז שמעתי באמת מיתוסים מזעזעים, ודברים כמו, את רוצה שיאנסו נשים רגילות? ושאלתי, על סמך מה אתה אומר את זה, או את אומרת את זה, כי גם נשים אמרו את זה. אז אמרו לי, מה, לא ראית את התחקיר, לא ראית את הכתבה? ואז החלטתי לצאת למחקר הזה, בעצם של לראות רגע ולבחון איך השפה התקשורתית מספרת לי תופעת הזנות, בהנחה שברגע שזה ישתנה, יכול מאוד להיות שאז החוק יוכל לעבור. אז את החוק הזה, את התפיסה הזאת, את המחקר הזה על השיח התקשורתי, זה בעצם מה שהדוקטורט שלי עקב, אחרי 11 שנים של שיח תקשורתי, עד שהחוק עבר בסוף 2018, ואנחנו רואים ששיתוף פעולה של המחקר, של התקשורת, של המדיניות ביחד, התקשורת מצליחה להוביל גם, היא חלק מאוד משמעותי בשינוי, אז השפה התקשורתית זה משהו שנשארתי איתו, ואני כל פעם מנחילה אותו, וזה גם חלק בעצם מהרעיון להקים את העסק הזה שאני כרגע עומדת בראשו. איך אני לוקחת את כל הידע הזה שדיברנו עליו עכשיו, שיושב באקדמיה, את כל המחקר, את כל הסיפורים שאני ואת מדברות לפני שהשידור מתחיל, ואחרי, ואיך אנחנו לוקחות את זה ומתרגמות את זה לכלי עבודה שאפשר אולי לעשות משהו טיפה אחרת.
להנגיש את זה לשטח ולשתף את כולם ולחבר כן. את כולם למען לאותה הדרך. במה למעשה עוסק המרכז הישראלי לייעוץ מגדרי ולגיוון?
אז בעצם מה שאני עושה זה בדיוק לתת את ההדשה הנוספת הזאת. ההדשה הנוספת שהיא... אני עושה הכשרות והרצאות וייעוץ, ואני בעצם עוזרת להבין רגע ששוויון מגדרי זה נכס אסטרטגי, ואיך אני מתרגמת את זה בהתאם לארגון, בהתאם לצרכים, לטובת תוכנית עבודה, לטובת כלי עבודה שבעצם עכשיו אני יכולה לעשות את זה. אז זה אומר שזה יכול להיות גם בחינוך עם נערות ונערים שאני עובדת איתם, וזה יכול להיות בארגונים, וזה גם חלק מזה שראי, טוב, אז נזמין אותך ליום האישה. אין בעיה, תזמין אותי, אבל זה לא רק זה.
ממש אוקיי,
זה
לא.
זה תפיסת עולם, הפוך.
זו אמירה לאומית, זו צריכה להיות אמירה לאומית, וזה נכון. שווה לכולנו שיהיה לנו פה מחר הרבה יותר הוגן ושווה, עם נכון, חינוך נכון. מגדרית, ומתן הזדמנויות שוות לכולם. זה חלק מהמשימה של כל אחת ואחד מאיתנו.
זה בסוף להיות במקום עבודה ובחברה, שהיא פשוט טובה יותר, טובה יותר בצורה הכי בסיסית, גם לנשים וגם לגברים, דרך בהחלט. אגב, זה ממש לא חובה. רק לנשים, ועל כן אני בעצם מתרגמת את זה לתוכנית עבודה ולכלים, ואם זה הרצאות ואם זה פיתוח של תוכן, והתאמה בעצם ממש ככה טיילור מייד לטובת מה שמבקשים, וחלק מזה באמת זה היה הלוח שנה לקידום שוויון מגדרי וגיוון חברתי בישראל, שזה זה. זה רגע להנחיח את זה.
שאני יכולה להגיד לכם שהוא נמצא מולי, קיבלתי כן. אותו במתנה מאודליה, והוא באמת ככה במבט חטוף, מספר כל כך הרבה, גם שפה מגדרית, גם נותן טיפים, גם מציין תאריכים שלאו דווקא כולנו מכירים, חוץ מהתאריכים הברורים האלה נכון. של חגים וימים נכון. מיוחדים, הוא ממש מציין אירועים מיוחדים.
נכון, וגם חגים... גם אם נגיד עכשיו החג פורים, ואת עכשיו המנהלת משאבי אנוש לצורך הדוגמה, אז איך אני יכולה לייצר אפילו מסיבה שיש לה איזשהו טוויסט מגדרי? זאת אומרת, את ההדשה הזאת של מגדר אני יכולה לשים בכל דבר ודבר, וחלק בלתי נפרד באמת זה גם לייצר שיתופי פעולה. אמרתי לך, אני מאוד, מאוד מאמינה בזה, אז אני מחפשת מיזמים של נשים מדהימות שעובדות כדי להרבות טוב, ומכניסה את זה כאן, ולמשל השנה יש לנו את חודש המודעות לפיברומיאלגיה, שהרבה לא מכירות את זה, אז רגע, אז
נכון.
וואי, מה זה? אז איך אני יכולה להתייחס לזה ברמת ארגון, ואיך אני גורמת לנשים ולגברים להרגיש חלק, וגם שהם מכל מיני קבוצות שונות של אוכלוסייה, שגם זה חלק מזה.
אז מה זה בעצם ניהול מודע מגדר? אני חושבת שקצת דיברנו על זה, אז זה בהחלט חלק מהעניין של להרכיב משקפיים מגדריות, ולראות, אנחנו יודעות מהמחקרים שלדוגמה מכרזים, שכותבים אותם בלשון גברית, וכותבים מיועד לכל המינים, זה גורם לנשים לא להתמודד הרבה פעמים.
זה, את צודקת, את יודעת, אפילו כשמדובר בארגונים שהם, לא תמיד זה בדרך אגב באיזושהי כוונה רעה, זה פשוט מהיעדר ידע, לפעמים אפילו ארגונים שהם ארגונים שיש בהם רוב נשי, או שהם ארגונים שנתפסים אפילו פמיניסטים, מבלי לקבל את הידע הזה, אני יכולה לפספס הרבה נשים, אם אני לא יודעת רגע איך לפנות אליהם. אם אני נותנת את הדגש שלי יותר על השעות עבודה, ופחות על התפוקה, והגישה, את יודעת, עכשיו לא מזמן פגשתי מישהי שאומרת לי, תקשיבי, אני ממש לא מצליחה, יש לי המון ניסיון, ואני לא מצליחה למצוא עבודה, ואני כל פעם במהלך השיחות, אני כל הזמן אומרת, רגע, אבל... בעלי במילואים, אז כמה שעות אני צריכה לעבוד. זאת אומרת, גם העובדות הרבה פעמים שמות על הדבר הזה דגש, ואני חושבת שכאן התפקיד רגע של מי שמראיינת, להסתכל על מי שנמצאת מולה, ושהנקודת מבט תהיה אחרת. זאת אומרת, אני מסתכלת ואני אומרת, האם את באמת היכולות שלך, וככה כל מה שאני מזהה ממך, את מישהי שהייתי רוצה לעבוד איתה, ואת מישהי שאת חושבת שאנחנו נגיע למרחקים לטווח ארוך, ונצליח להגיע לקידום פרויקטים מדהימים, אז אני מסתכלת על איזשהו רצף שמאוד גדול, שאני רוצה שתהיה חלק ממנו, אז אני מרגיעה אותך, ש... once אני רוצה אותך, אנחנו נתגמש.
אני חושבת שזה ללמד משני הצדדים, גם ללמד מצד הארגון איך כן. לנהל עם מודעות מגדרית, וגם ללמד את אנשים עצמם שהן מגיעות למקום עבודה, דרישות שכר לדוגמה. נכון. איך אני אומרת, תבקשו מקסימום, יגידו לכן כן. תבקשו, תעזו, נכון. תעשו את הצעד הזה.
נכון.
וזה בהחלט משני הצדדים.
אנחנו הרבה פעמים רואים ש... אני קודם כל ברעיון עבודה, הרבה פעמים אני קודם כל אגיד לך את מה שאני לא טובה בו, או אני אתנצל. והידע הזה, once, גם אני צריכה לעבוד עליו באמת, אבל גם אם אני עברתי הכשרה כמי שמראיינת, מגייסת, מנהלת משאבי אנוש וכולי, ואני עוברת הכשרה רגע לזהות את ההטיות המגדריות האלה, אני לא אפרש אותך כמישהי שהיא חסרת ביטחון, אני אדע שהרבה פעמים זה קשור לזה, ואני אדע רגע איך להטות את השיחה. אז יש כאן אחריות באמת לשני הכיוונים, וזה גם הרבה, הניהול מודע מגדר, אני חוזרת ואומרת, אמרנו את זה שוב, גברים ונשים, האיזון של בית עבודה, גם גברים רוצים להיות עם המשפחה שלהם, וזה חשוב, ואנחנו רואים, וגם הכנסתי את זה בתוך הלוח, שאנחנו רואים מחקרים שמעודדים בעצם את ההשפעה החיובית שגברים נמצאים בגיל ההתבגרות עם הנערים והנערות, זה ממש מייצר פחות כל מיני מופעים אלימים. הנוכחות של הגבר היא משמעותית, ועל כן גם ברמת הארגון צריך להבין את זה.
בהחלט. בתור מי שמייעצת גם לסמפכ"ל המשטרה ומייסדת המכינה הקדם משטרתית הראשונה, כיצד את חושבת שהגופים הגדולים בישראל ניגשים לנושאים של אלימות מגדרית, רצח נשים וזנות? הרי מדובר בנושאים קשים וקל מאוד לגלוש איתם למציצנות, לסטריאוטיפים, כמו שאמרת, סטריאוטיפים מאוד מאוד קשים שמגיעים גם מנשים וגם מגברים. אפשר להתייחס אליהם כאל עניין שולי שלא רוצים להתמודד הרבה פעמים עם הנושאים האלה. הרי לכאורה מדובר בנשים שחיות בשולי החברה ולתופעות שמתרחשות בדלת אמות הבית או בחצרות האחוריות. מעניין אותי במיוחד כיצד את רואה את נושא הסיקור על ידי גופי התקשורת השונים.
אז לשמחתי באמת, כמו שתראה, ככה כל הדברים מתחברים, אבל הדוקטורט שבעצם סקר וניתח את האופן שהתקשורת מספרת את תופעת הזנות, ואת יכולה לקחת את תופעת הזנות ורגע להחליף את זה בתופעה שהיא אולי קבוצת שוליים, ואולי פחות בדיון הציבורי, ולראות ולבחון רגע מה קורה, או כמה כוח באמת אני יכולה ברגע שאני משנה את השפה, או את ההיקף של כמה אני מדברת על הנושא הזה, ואיך אני מדברת עליו. אז בעצם אחרי הדוקטורט, ישבתי, פניתי גם למטה המאבק בסחר בנשים ובזנות, וגם לארגון כל השורדות, ששורדות זנות, ובעצם כתבתי את הקוד האתי לסיקור תקשורתי הוגן של תופעת הזנות, ישבנו על זה ככה 3 שנים, וממש שבוע שעבר השקנו את זה ביום המודעות הארצי לנזקי הזנות, ופתאום את ככה, הזמנו באמת פאנל של עיתונאים שמדברים על זה ומדברים על הקוד האתי, וזה מהדהד בשיח התקשורתי, וזה התחלה של שינוי. נכון, 9 שנים, רגע, 6 שנים של עבודה דוקטורט ועוד 3 שנים של עבודה על הקוד האתי, אבל אנחנו צריכות להבין שכמו בכל מאבק פמיניסטי, אנחנו נקודה אחת על רצף מאוד מאוד ארוך, ואנחנו לא יכולות להתייאש.
זה לוקח זמן, וזה בדיוק. יפה, ובטח ובטח את לא מתיישת, ואני בטוח שלא. אני מכירה אותך ככה נלחמת בוועדות, בכנסת, זוכרת ועדות לא פשוטות, אתגרים לא פשוטים, שהתמודדת איתם בגבורה רבה.
בהחלט
לא פשוט, זו דרך ארוכה ודרך שצריך לעשות אותה ביחד, ואני חושבת שיש, אני כן רואה קצת שינוי, גם בסיקור התקשורתי ובמודעות.
הנה, עכשיו ממש, במקום למשל, אז היה, אם אנחנו מדברים על זנות למשל, אז היו מדברים זונה או פרוצה או יצאנית, את פחות ופחות תשמעי את זה אם בקושי, ואת תמצאי את החלופה שזה נשים בזנות, או נשים במעגל הזנות. זאת אומרת, אנחנו עושות הפרדה בין זה שהיא בת אדם, שהיא אישה, אוקיי, בתוך מעגל, כמו שאנחנו אומרות למשל, אנשים או נשים בתוך מעגל העוני. זה אומר שהיא נפרדת מזה, זאת אומרת, היא יכולה לצאת מתוך המעגל הזה, ואם אנחנו מדברים על אלימות בזוגיות, אז גם פה, המיתוס הזה של מה זה האישה העמוקה, שהרבה פעמים מונע מנשים לזהות את עצמן בתוך המערכת יחסים הזאת. זאת אומרת שהשפה היא מאוד מאוד חשובה.
היא כל כך חשובה, את יודעת, אומרים מקלט, הרבה אנשים אומרים מקלט לנשים מוכות, ואני אומרת, קודם כל זה לא מקלט, זה בית של נשים אמיצות.
מדהים.
ודבר שני, זה נשים נפגעות אלימות וילדיהם, הם נפגעו מאלימות, הם לא נשים מוכות.
נכון.
וזה, נכון. זו טרמינולוגיה מאוד מאוד חשובה.
כי דווקא, אני יכולה להגיד לך, בתור מי שאני גם מלמדת קרימינולוגיה, אחת הבעיות זה שנשים, בטח ובטח חזקות, שנתפסות בעיני עצמן ובעיני הסביבה, כחזקות ואסרטיביות וכולי, זאת אומרת, הרחק מהמיתוס, כי זה מיתוס, כי זה פוגע בכולן, לא יזהו את עצמם שם. אני לא חלק מזה, ואז אנחנו יכולות למצוא מצב באמת שהאלימות מחמירה ומסלימה.
ולפעמים הן מתות בבושה.
נכון,
ואז
נכון,
מאוחר מדי, ואנחנו רואות את התמונה שלהן בעיתון. רציתי לשאול אותך, אודליה, אם מישהו מהם מאזין לנו עכשיו, איזה מסר היית רוצה למסור לו? לא לה?
אני הייתי רוצה, את מדברת על אנשי התקשורת, אני מקווה, לכולם.
אני חושבת שזה גם אנשי התקשורת, אבל אני חושבת שזה לכולנו. לכולנו, אנחנו יודעות שמילה, שחלק מהשימוש בטרמינולוגיה הזו זה כדי, אנשים הרבה פעמים משתמשים בזה כקללה.
את יודעת, אני חושבת שכשאנחנו מדברות בכלל על הנושא הזה של שוויון מגדרי, שהוא כולל בתוכו באמת עולם שלם, הייתי שמה בפרונט את הסולידריות הנשית, שאנחנו צריכות להיות ביחד, וברגע שאנחנו נאחד כוחות, גם נשים וגם גברים, ואנחנו נבין שיש לנו מטרה שהיא גדולה ממני וממך, שהיא באמת גדולה מאיתנו, ואנחנו נשתף פעולה מהרצון הזה להרבות טוב, אז אולי באמת יהיה פה באמת יותר טוב.
הגיע הזמן, אני לגמרי מסכימה איתך. ספרי לי קצת על המחקר האחרון שערכת בנושא הפגיעות המיניות והאונס בשבעה באוקטובר, כפי שבאו לידי ביטוי בתקשורת הישראלית.
אז כן, אז זה כמובן נקודה מאוד מורכבת וקשה. אני יכולה להגיד לך, אני גרה יחסי, אנחנו מצלמות בתל אביב, אז אני גרה בדרום הארץ, אם אנחנו מסתכלות על זה ככה. וגם לימדתי במכללת ספיר, שבאמת ספגה ודות מאוד קשות, גם של סטודנטים, גם של מרצים וקולגות, וגם במכללה האקדמית אשקלון, שאתה מדברת עם כוחות הביטחון, וגם שם ספגנו עבדות מאוד קשות, ואנשים, את צריכה להתמודד וללמד רגע על אלימות נגד נשים, בסיטואציה שאנחנו נמצאות בה עכשיו, שזה כבר, זה טריגרים מלכתחילה, עכשיו פי כמה וכמה, ואיך אני מלמדת שם, איך אני מדברת את זה בכלל, וגם ביני לבין עצמי, איך אני חוזרת להתעסק בזה, את יודעת, ממש השבעה באוקטובר, הרבה פעמים גם מראה לך את ההבדלים המגדריים, באוטומט שאת כאישה תזהי אלימות נגד נשים, ואחד הדברים המשמעותיים שפתאום שמתי לב אליהם, אני בעצם בחנתי את השלושה חודשים הראשונים של השיח התקשורתי, כי היה שם איזושהי שתיקה רועשת מאוד מהעולם.
ארגוני אנשים בפרט.
כן, ואז התקשורת בוחרת להתייחס לזה. ופתאום מנגנונים שהם מנגנוני ההכחשה, שכחוקרות, כפמיניזות אנחנו מכירות אותם, זאת אומרת, אני חוקרת אלימות מינית דרך התקשורת, אני מכירה את הטקטיקות האלה שננקטו בעולם נגדנו, ועכשיו התקשורת צריכה להתמודד עם זה. ועכשיו רגע, מה היא עושה? איך היא, האם היא מזהה את המנגנוני ההכחשה האלה? כי גם את כתקשורת הרבה פעמים מאמצת את זה, אז מה קורה עכשיו? אז באמת המחקר הזה עתיד להתפרסם בקרוב, אבל אנחנו רואים שהיה פה כמובן רוח גבית מלאה לכל הקורבנות, זאת אומרת, מהשיח התקשורתי הישראלי, אנחנו עומדים ועומדות לצד הקורבן, אף אחד לא מטיל ספק בכלל, לא מבקשים שום ראיות פורנזיות וכן הלאה וכן הלאה, ויודעים אפילו לדבר בשפה, שהיא שפה ששייכת לזירה פמיניסטית עוד לפני, זאת אומרת מי שכבר ככה לפני השבעה באוקטובר מתעסק באלימות נגד נשים, ואז הם צריכים להתמודד, רגע, איך אתם מבקשים ראיות פורנזיות, איך אתם עושים את זה בתוך הקשר וכו' וכו'. מה שמעניין, זה שאני, או מה התקווה, שהאם באמת יש פה איזשהו שינוי עמדות. זאת אומרת,
כשאני... האם זה יוכח לאורך זמן שזה באמת ממשיך כך?
כי הרבה פעמים בעצם הפרופיל של האישה, זה לא בהכרח אני ואת כנשים שמעניינות, אלא זה הפגיעה היותר פטריארכלית פה במדינה. וברגע שיש פגיעה במדינה, אז הקורבן היא ישראל. השאלה אם הקורבן תהיה מישהי שלא מכירים אותה, ואין לה מדינה מאחוריה, אז השאלה אם גם אז התקשורת תלמד ותזהה את המנגנוני הכחשה האלה, ותהיה בצד של הקורבן.
אנחנו נראה. כן. נבחן את זה בהמשך. דוקטור אודליה דיין גבאי, היה לי סופר מרתק לשוחח איתך. הסינתזה שאת עושה בין העולם האקדמי ובין החיים האמיתיים מעוררת השראה, ואין לי ספק שהמחקרים שלך לא יעלו אבק בספריות, אלא ישמשו קריאה לפעולה למען עתיד טוב יותר. לקראת סיום, יש לך מסר אופטימי, עצה למי שמאזינה או מאזין לנו כעת, למעשה קטן שניתן לעשות לטובת שינוי גדול?
זו תקופה לא פשוטה למצוא את זה, אבל אני באמת מאמינה שהדרך היחידה היא להתמקד, היא מצד אחד להתמקד בחיובי. אני כן רוצה שאנחנו נשמור על האופטימיות דווקא בתוך הקושי הזה, ונאמין שיש כאן עתיד טוב יותר לכולנו. וגם שאנחנו נזוז באי נחת בכיסא, כי הרבה פעמים התזוזה הזאת, זאת אומרת שיקים אותנו רגע מהכיסא, ואז אנחנו נעשה באמת פעולה, כמו שאת אומרת, כדי לשנות, כדי שבאמת יהיה פה טוב יותר.
מקסים. תודה רבה לך.
בבקשה, תודה לך.
נעמת בכל מקום.
אז היום בפינתנו נעמת בכל מקום. אני רוצה להציג בפניכן את אחות גדולה. תוכנית נעמת להכשרת מנטוריות ארגוניות שממש בימים אלו יוצאת לדרך לראשונה. התוכנית מיועדת לנשים בתפקידי ניהול, בעלות ניסיון חיים וניסיון ניהולי, המעוניינות לתרום מניסיונן ולהשפיע על דור העתיד של המנהלות. בתוכנית מוענקים כלים אימוניים עוצמתיים וכן תרגול והתנסות מעשיים בהנחיית אור השר שלום המעולה. בסיום הקורס מוענקת תעודת הכשרה כמנטורית ארגונית, מציא את כל הפרטים באתר נעמת, וזה בדיוק על מה שדיברנו, לקום מהקורסה ולעשות מעשה. עד כאן פינתנו נעמת בכל מקום. אני מבקשת שוב להודות לדוקטור אודליה דיין גבאי, האורחת שלנו היום. תודה לטכנאי השידור, ענוג סומך. ותודה לכן וגם לכם, המאזינות והמאזינים שלנו. נתראה בפרק הבא של הדרך שלה, עם אורחת חדשה ומסקרנת.
הדרך שלה, הפודקאסט של נעמת.